ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיביא שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
שלום. עברנו עכשיו את הימים הנוראים, אני מאחל לכם גמר טוב ושנה טובה. אנחנו לפני הימים השמחים, ימי חג הסוכות, הבאים עלינו לטובה. עליו התורה אומרת, על חג הסוכות, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והלמנה אשר בשעריך. כך התורה אומרת בפרשת ראה בספר דברים על חג הסוכות, ואנחנו עוד נדבר היום על עניין השמחה בחג, ובכלל היום, השיעור היום נעסוק בכמה עניינים שנוגעים לחג הסוכות הבא עלינו לטובה. נפתח בהערה מסוימת של בעל המשך חוכמה, שעומדת על הקשר בין חג הסוכות לימים הנוראים, ובעיקר ליום הכיפורים שעברנו רק אתמול. התורה אומרת, בפרשת המועדות, התורה כמובן מדברת על חגי החודש השביעי, על מועדי החודש השביעי, שנפתחים בראש השנה, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון זכון תרועה, עברנו ראש השנה. לאחר מכן, בעשור לחודש השביעי, יום הכיפורים, מקרא קודש, יום הכיפורים. ולאחר מכן, ב-15 יום לחודש השביעי, הזה חג הסוכות, שבעת ימים לאדוני. כמובן, זה החודש השביעי, הוא החודש שהוא רצוף במועדים ובחגים, בראשון לחודש, בעשור לחודש, ב-15 יום לחודש השביעי. וכן ביום השמיני, הוא שמיני עצרת, גם שם התורה אומרת, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם. זהו החודש השביעי שהוא עמוס במועדים ובמקרא קודש. והתורה אומרת, לקראת סוף הציווי של חג הסוכות, בפרשת אמור, פרשת המועדות, התורה אומרת, אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני שבעת ימים, מיום הראשון שבתון, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכולי. מה זה האח הזה? יש דיונים שלמים על האח. אח ב-15 יום לחודש. גם ביום הכיפורים יש אח. אח בעשור לחודש השביעי. מה זה האח הזה? יש גם בפסח 14 אח. בעל המשך חוכמה מנסה להסביר את האח הזה באופן מיוחד. הוא טוען שבעצם צריך לראות את סוכות, את חג הסוכות, צריך להתבונן בו בשני מבטים, בעצם לראות אותו בעל שני צירים אם נרצה, או שתי נקודות מבט שונות. יש חג הסוכות, כפי שהוא כתוב בתורה, החג שאחרי ראש השנה ויום הכיפורים. זאת אומרת, החג שאחרי הכפרה. ואם נראה אותו כך, מובן שהשמחה בחג הסוכות היא טבעית. כלשונו של המשך חוכמה, וכאשר יום הכיפורים מחפר עליו, אז שמח בחג הסוכות בארבעה מינים, כמו שדרשו וסמכתם בלולב, וסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, כך חזל לומדים, מופיע גם בירושלמי, גם בבבלי, במה שמחים בלולב. ואם כן, השמחה בלולב, בארבעת המינים, בחג הסוכות, היא טבעית, היא בעצם נובעת מן הכפרה, מההתארות שהייתה כמה ימים קודם לכן ביום הכיפורים. וזה מבט אחד של שמחת הסוכות. אבל ככל שהמבט הזה הוא טבעי והוא מתבקש מרצף, מהתמונה הכוללת של רצף מועדי תשרי, בא משך חוכמה ואומר שיש נקודת מבט נוספת, שהיא גם כמובן מעוגנת היטב בלשון התורה, והיא שמחה בפני עצמה שאיננה תלויה או קשורה או כרוכה בהקשר הכפרה של יום הכיפורים. דבר בני ישראל אמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג סוכות שבעת ימים, כאן בהקשר המועדים הקודמים, נכון, אבל אם נראה את הפסוקים שקראנו בפרשת ראה, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך, מגורנך ומעקבך, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך. כאן יש סיבה אחרת לשמחה. כאן סיבת השמחה היא חג האסיף. היא אספת הגורן. היא הסיפוק מאיסוף הפירות ועמל האדם במשך חודשים ארוכים. והנה הוא מגיע לשעה אחת של קורת רוח, של סיפוק, של האסיף, משהו נהנה, הוא בעצם מסתכל על פרי עמלו, ונהנה ממנו שעה אחת, בטרם תתחיל שנת העבודה הבאה. על זה אומרת התורה, ששמחת הלולבים בסוכות, לא תהיה קשורה אך ורק בשאלת הכפרה. והרמז לזה הוא באח. כשהתורה אומרת, אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון, כאן בפרשת אמור, פסוק הזה שציטטתי, פסוק למתת, התורה באה לומר, יש שמחה שבאה מן הכפרה, מרצף מועדי תשרי, ממקראי הקודש של החודש השביעי באופן כללי, אבל יש סיבה נוספת לחוג את חג הסוכות, את השמחה בלולב. השמחה, יש לה סיבה נוספת, היא שמחת האסיף, והיא איננה תלויה דווקא בכפרה. וזה מה שבא לומר האח, אל תחשוב שהכל תלוי בכפרה. יתרה מזאת, המשך חוכמה אומר, עניין הכפרה הוא עניין שבמסתורין, הוא עניין של דרכי השגחה עיונה. אדם לא יכול לדעת. אדם צריך להיות סמוך ובטוח בכפרתו, וכך אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שיום הכיפורים, עיצומו של יום הכיפורים, מכפר. אבל חשבונות של מעלה עד הסוף איננו יודעים. והתורה אומרת, יהיה מה שלא יהיה עם יום הכיפורים, יש סיבה מיוחדת לשמחה בסוכות. וזה מה שהתורה רוצה לומר. אני אקרא את זה בלשונו של המשך חוכמה. באופן אפילו יותר בוטה, אם אפשר לומר, אף אם לא שב בעשרה ימים שקודם יום הכיפורים, וכן אם לא כיפר יום הכיפורים, ולא הלבין חוט השני, גם כן חייבים בסוכות, בלולבים לשמוח. וכאומר, אך בעשור לחודש, ולא הבטא כלל על ראש השנה, אך ב-15 יום, ולקחתם לכם וסמכתם בלא הבטא אל יום הכיפורים, אם כיפר עליהם. תורה רוצה לומר, יש שני פנים ושני מישורים, אם נרצה, שני מימדים למועדי החודש השביעי. מימד אחד שקושר את כולם אחד בשני, ומימד שני שאומר אח, שאין קשר, אין בהכרח, אין בהכרח קשר בין יום כיפורים לראש השנה, ואין בהכרח, ואין רק. זאת אומרת, יש קשר, אבל הקשר הזה הוא לא מותנה, ויש מעמד בפני עצמו ליום הכיפורים, ללא ראש השנה, יש מעמד בפני עצמו לחג הסוכות, ללא יום הכיפורים, או ללא תוקפו של יום הכיפורים. וזה מה שהתורה באה לומר בעצם, להדגיש את הפן הכפול של חג הסוכות. אנחנו, שאנחנו גם מתכפר לנו, סמוכים בכפרה, בטוחים בכפרה, וגם יש את מצוות השמחה המיוחד של הסוכות, כמובן יש סיבה אם כן, לשמחה כפולה. אבל מכאן, לאחר ההערה הזאת של המשך חוכמה, שבמובן מסוים, בפן מסוים, קושרת את חג הסוכות לשמחת הכפרה של יום הכיפורים, מאיר המשך חוכמה הערה נוספת, ועליה גם אני רוצה להרחיב את הדיבור, וכאן דבר מאוד מעניין. בכל הפרשה הארוכה הזאת של פרשת המועדות, יש פסוק אחד לקראת סוף הפרשה, שהוא פסוק מפתח, כולנו מכירים אותו, לגבי חג הסוכות. למען יודעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. זה הפסוק האחד לפני האחרון. לאחריו בא הפסוק שחותם את פרשת המועדות, וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. גם כן פסוק מפורסם. שואל המשך חוכמה, בכל פרשת המועדות לא נזכר עניין יציאת מצרים. זה מפתיע. חוץ מהפסוק הזה. לא נזכר עניין יציאת מצרים לא בחג המצות. מפתיע, אפילו לא בחג המצות. וגם לא בחג הביקורים ובחג השבועות. לא נזכר יציאת מצרים. וגם לא, כמובן, לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים. רק כאן, רק בסוכות נזכר יציאת מצרים. וכי עניין יציאת מצרים שכל כך מרכזי במועדים, נשמט מכל המועדים חוץ מחג הסוכות. זאת הערה חשובה מאוד שאני יודע שעוד עסקו בה, אבל אנחנו לענייננו נצטמצם לדבריו של המשך חוכמה. הוא טוען שהסיבה היא שהתורה רוצה להדגיש במיוחד ולהבליט ולהדק את הקשר שיש בין ההשגחה האלוקית על ישראל לבין המצווה המיוחדת שיש בסוכות. ואת הבלעדיות שיש לעבודת האלוקים וליחסים המיוחדים שהקדוש ברוך הוא קונה את ישראל והם לא בלעדית לא לבין חג הסוכות. הקשר הזה מסביר המשך חוכמה ואני אלך בעקבותיו כאן. כולנו מכירים את מה שהתורה אומרת, פסוק מפורסם בפרשת אמור. התורה אומרת, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. עבדים, עבדי, דורש את הגמרא, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. זאת הסיבה שאין קניין בישראל לאדם רק להשם לבדו, ולכן בסוף שש שנים עבד עברי יוצא, ולכן בסוף פרשת שילוח עבדים, כמו שקראנו, שם זה נאמר, הפסוק שציטטתי קודם. ממשיך המשך חוכמה את הקו הזה ואומר, ולכן זו תפיסה מעניינת, מקורית, שגם הגאולה מן הגלות תהיה בסוף לישראל, כדי שלא יהיו עבדי אחשוורוש. כמו שהתורה הבטיחה בפרשת סוף ויקרא, פרשת בחוקותיי, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם אלוקים אני השם. אני השם, ההבנה שבגלות הם עבדי אחשוורוש, שמצב הזה, המצב הזה של עבדים לעבדים, הוא פוגם פגימה חמורה באדנות הבלעדית שיש לעם ישראל, שיש לקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ובקשר המיוחד, האקסקלוסיבי הזה שיש בין ישראל לקדוש ברוך הוא, הוא בסוף יגרום לכך שתתקיים הברית להצלה ולגאולה מן הגלות. שם אומר המשר רוחמה, שימו לב, ביטוי מובהק לקשר הזה, שאומר בעצם, עם ישראל שייך לקדוש ברוך הוא. במה זה בא לידי ביטוי? גם בהשגחה של ההיסטוריה היהודית, אבל ביומיום, במצוות שמקדשים את ישראל. המצוות, נעשה המצוות. מביאים את ישראל לידי קדושה. כפי שהגמרא אומרת, כל שיש לו תפילין בראשו, תפילין בזרוע, ציצית בבגדו, מזוזה בפתחו, מוחזק שלא יחטא. ונאמר הזה, חונה מלאך השם סביב לרעיו ויחלצם. כך גם רוצה לומר בעלייה לרגל, לפני, כשעולים לרגל, אז אומרת התורה, לפני האדון השם. למה? כי בעצם אדם מתקדש בבואו לראות פני אדונו. ואז, אם בא לידי ביטוי העובדה שהקדוש ברוך הוא האדונם של ישראל, אז מישהו אחר יכול חס ושלום להשתעבד במי שקנו כבר, הוא קנוי לאדון יתברך. אבל יש מצווה אחת, זאת אומרת, אם נאמר כאן, יש כאן שלב שאותו מתאר משך חוכמה, אני רק רוצה להסביר את זה לפני שנעבור לשלב הבא, שבעצם המצוות הן מקדשות את ישראל באופן כזה שהם יהיו קנויים לקדוש ברוך הוא. הן נותנות ביטוי לקניין, לבלעדיות הזאת, של עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אבל אומר המשך חוכמה, וכאן דבר מעניין, יש מצווה אחת שאולי היא שונה מכל המצוות האחרות, שאדם נכנס אליה בכל חומרו, חומרו במובן של חומר. אכילה, שתייה, שינה. המצווה הזאת שאדם מקיים אותה בביטויים הכי מעשיים חומריים שלו, זו מצוות סוכה. אולי מצוות סוכה, אומר המשך חוכמה, היא המצווה שבה מביאה לידי ביטוי את קדושת החומר של אדם מישראל, ובכך בעצם, ברגע שהוטבע עליו חותם של קדושה, חותם של קדושה, אולי הייתי אומר קדושת הגוף, שהיא יותר חמורה מקדושת דמים כידוע, וכבר דיברנו על כך, ממילא אדם ישראל לא יוכל להשתבד ולהימחר לבין אדם אחר, יהיו רק עבדי השם. כמו, כאן חוזרים ליציאת מצרים, כמו שיצא ממצרים להיות לו לעבדים, הוא יהיה להם ללוקים. זאת אומרת, בעצם, במצוות סוכה, חוזרים לאידיאל הטהור של יציאת מצרים, של התלות המוחלטת, של להיות לו לעבדים. זה יציאת מצרים. ולכן התורה דווקא במצוות סוכה, בחג הסוכות, מזכירה את יציאת מצרים. וזאת הסיבה, מוסיף המשך חוכמה. שכידוע, נחלקו התנאים, אם זה סוכות ממש, בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאות תמרת מצרים, אם זה סוכות ממש או ענייני כבוד, ולפי השיטה של ענני כבוד, מה פירוש ענני כבוד? ענני כבוד הקיפו אותם בכל חומריותם, בענן השם יומם ואש לילה. זאת אומרת, הייתה להם, אני מבין שבתפיסת המשך חוכמה הזאת, ההשגחה העליונה, הקיפה את בני ישראל על חומריותם, בעמוד ענן יומם, בעמוד אש לילה, להאיר להם את הדרך, להנחות אותם. וזה היופי המיוחד של מצוות סוכה, שמתקשר עם האידיאל המקורי הטהור של יציאת מצרים, של התלות המוחלטת, של המרת עבדות לפרעה בעבדות לאלוקים. בזמן יציאת מצרים, בעצם מתגרענת השאיפה הבסיסית, לשון גרעין, מתגרענת השאיפה הבסיסית לתלות מוחלטת, לזיקה מוחלטת, והיא באה לידי ביטוי, המוחלטות הזאת, באה לידי ביטוי בכניסת כל החומר לעניין המצווה, להתקדש במצווה. ואת הקשר בין קדושת המצוות על כל החומר, שינה, אכילה, שתייה, לבין הבלעדיות של האדנות האלוקית, שאדם לא יכול להשתבט באדם אחר, זה בא לידי ביטוי בסוכה, זה בא לידי ביטוי באידיאל הגדול של יציאת מצרים, ולכן התורה, מכל מועדים האחרים, מכל המועדים האחרים, מזכירה את יציאת מצרים דווקא בפרשת סוכה. ומכאן, אני רוצה להגיע לרעיון נוסף, מעניין מאוד, שמפתח המשך חוכמה בין שתי המצוות המרכזיות של חג הסוכות, מצוות ארבעת המינים ומצוות סוכה, יש הבדל עקרוני מבחינת תפיסת המצוות ומטרתן במשנתו של המשך חוכמה. אני אומר את הדברים לאור דבריו של המשך חוכמה בעקבותיו, אם כי אני חייב לומר מראש שייתכן שהדברים האלה יהיו קצת בנסיגה למה שאמרנו קודם. אבל כאן נלך עקב בצד אגודל, אחרי תורתו של הבעל המשך חוכמה, שמזהה את מצוות סוכה ומצוות ארבע מינים, כשני מודלים בעולם המצוות בכלל. נקרא את דבריו. התורה האלוקית, אומר המשך חוכמה, יש בה מצוות שהן מדריכות את האדם נגד הטבע, ויש מצוות שהן כפי הטבע, רק שהם מטהרים את הטבע ומזכחים אותו. יש, בעולם המצוות אומר המשך חוכמה, יש שני מודלים. זה מעניין מאוד. יש מודל אחד שאומר לאדם, אל תהיה טבעי, תלך נגד הטבע. אתה אדם, מותר האדם מן הבהמה. אתה לא יכול לעשות מה שהבהמה עושה. למרות שיש לאדם נטיות בהמיות, התורה בעצם רוצה להפקיע את האדם, את תכונותיו, את יצריו, את שאיפותיו, מעולם הטבע לעולם עליון יותר, גבוה יותר. אבל, זה לא נכון לגמרי, לחלוטין. כי מצד שני, התורה באה לומר, אדם חי בתוך הטבע על פי צורכי הטבע, אלא שצריך לזכח אותם או לטהר אותם. יש כאן שני מודלים שסותרים, אבל שניהם קיימים בעולם המצוות. אז בואו נראה. מצוות סוכה, אומר המשך חוכמה, אחרי שהאדם הוא עמל בשדה כל הקיץ, יחרוש, יזרע, יעדור, יקצור, יאמר, ועמל בשדה, ויאסוף את גורנו, והסמיו מלאו בר, וליבו שמח בפרי עמלו, מה מתוקה לו מנוחתו להסתופף בצל ביתו? רואו איזה ביטוי ספרותי יפה. מה מתוקה לו מנוחתו להסתופף בצל ביתו? שואל המשך חוכמה. אז באה התורה ואמרה, צא מדירת קבע ושב בדירת הרי. זה נגד הטבע. לקדש כוחות האדם והרגשותיו מגבול החומרי. מעניין מאוד מה שאומר. וכאן אני אומר, קצת בניגוד למה שאמרנו קודם, לוחץ כאן המשך חוכמה על כיוון קצת חדש. הוא אומר בעצם, יש משהו לא טבעי, אנורמלי, לא נורמלי, במצוות סוכה. מה ירצה האדם? ניקח את החקלאי, שהוא המודל המרכזי של סוכות, ששמח באספת גורנו, או כלשונו של המשך חוכמה, מה מתוקה לו מנוחתו אחרי שהוא תיאר את כל המלוא? ומה יותר טוב לאדם להסתופף בצל ביתו כשהוא רוצה לנוח מעמלו? ואז באה התורה ואומרת, צא מדירת קבע, לך לדירת ארעי. בעצם התורה הולכת נגד הרגש האנושי הפשוט של האדם שרוצה לבוא הביתה לאחר עמלו ולנוח בבית, לשים, נגיד בלשון ימינו, כנתן איזה ביטוי כן, ממשי, קצת ככה חומרי, לשים רגליים על הכיסא, להוריד את הנעליים, להישאר בבית, ליהנות מאור הבית. אומרת לו את התורה, קום צא החוצה, צא מדירת קבע לך לדירת ארעי. זה נגד הטבע. וכל זה מדוע? כדי לקדש את כוחות האדם והרגשותיו מגבול החומרי. להגיד לאדם, לא הכל נמצא בעולם החומר, אתה צריך שיהיה לך טפח מעל עולם החומר. צא מדירת ארעי. צא מדירת קבע, לך לדירת ארעי. העיקרון הזה של הליכה נגד הטבע, במצוות הסוכה, העיקרון הזה, אומר המשך חוכמה, בא לידי ביטוי בהלכה, שקיימת אך ורק בסוכה, תורה לומדת, חזל לומדים, חג הסוכות תעשה להשם, מכאן לומדים חזל, שיש שם שמיים, הגמרא בסוכה דף ט', אמר רב ששת, משום רבי עקיבא, עצי סוכה אסורים כל שבעה, חג הסוכות שבעת ימים להשם, כשם שחל שם שמיים על החגיגה, כך חל שם שמיים על הסוכה, שנאמר חג הסוכות שבעת ימים להשם, מה? חג להשם, אף סוכה להשם. באמת יש קדושה בסוכה, כמו קדושת חגיגה. כך דורשים את זה מן הפסוק. קדושה בסוכה משום שהתורה אומרת לאדם, צא מהטבע, תהיה קדוש, מופרש. ולכן עצי סוכה אסורים מן התורה. אבל אומר המשך חוכמה, וזה כל כך יפה במשך חוכמה לפי דעתי, שיש סוג אחר של מצוות. שהתורה יותר מורכבת, התורה רוצה להוציא קצת את האדם מהטבע, להפקיע אותו מהטבע, ומצד שני התורה מבינה שמקומו גם בטבע. ובאותה מידה, או בד בבד, בא בשעה, התורה אומרת לאדם, אתה שייך גם לעולם הטבע, גם לעולם החומר. נכון, אתה צריך קצת לצאת מהחומר, אבל אתה לא יכול לצאת מן החומר לגמרי, משום שאתה שם, משום שאתה חומרי, ואתה צריך עכשיו להפנות את האנרגיות בקידוש החומר. זה בא לידי ביטוי דווקא במצוות ארבעת המינים. ועכשיו נקרא כמה שורות נוספות. אומנה, אני מצטט מתוך דברי המשך חוכמה, יש מצוות, שהן כפי חוקי הטבע. רק, דיינו, אלא שהוא על פי חוקי החוכמה העליונה, בפרטים מצוינים לפי טעמיה על החוכמה האלוקית. יש מצוות שלא נועדו להוציא את האדם מן הטבע, אלא להשאיר אותו באופן בסיסי בחוקי הטבע, ולתת להם משמעות על פי כללים או פרטים מסוימים שגזרה חוכמה אלוקית. למשל, אם נראה בפרשת שמיני, התורה אומרת, פסוק שמציין המשך חוכמה, התורה אומרת, כי אני אדוני המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים ואית וייתם קדושים, כי קדוש אני, המעלה אתכם ארץ מצרים. חזל דורשים, או יותר נכון, המשך חוכמה על פי הגמרא, כן. מעלה שעשיתי להם שיבדילו מהשרצים. מעלה, מעלה. כך אומרת הגמרא בבא מציעא. זאת אומרת, יש חוק טבעי. אבל אם אני מעלה אתכם את מצרים, אני רוצה שתצאו קצת מעלה. ועכשיו מה קורה כאן? כאן דבר מדהים שאומר המשך חוכמה. החוק הטבעי שבעת תאסיף, אדם שמח. מעניין שיש כאן תיאור שהמשך חוכמה עוד מרחיק לכת, עוד צעד נוסף, הוא מתאר את תיאור השמחה של אומות העולם בעת תאסיף. והוא אומר, מחוק הטבעי לשמוח בעת תאסיף בזרונים, באתרות של שיבולים, כנהוג בין העמים. יש דרך שבה העמים חוגגים ושמחים את אספת הגורן. גם בישראל באופן עקרוני זה כך. אבל התורה מגבילה ואומרת רק בארבע מינים. ועל פי ארבע מינים, ארבעה מינים ידועים, בפי מסורת הקבלה, עם הלכות מיוחדות. כך ולא אחרת. תשמח כמו כל העמים, אבל כך. זה לא להוציא אותך. זה על מנת שעם ישראל לא יצא מתוך הטבע. יהיה בתוך הטבע. ישמח כמו אומות העולם, אבל בכללים מסוימים. יותר נכון אפילו בפרטים מסוימים, כפי שגוזרת החוכמה האלוקית העליונה. והתורה הגבילה ארבעה מינים ידועים בקבלה, אני מצטט, ואמרה, ושמחתם לפני השם שבעת ימים. לכן אם נבדוק את עצמנו, עד כמה שזה נראה לכאורה הפוך ממה שהיינו מדמים במבט ראשון, קדושת הסוכה, או דפנות הסוכה, ועצי הסוכה ונועי סוכה, יותר מקדושת האתרוג שהוא ממש חפץ של מצווה. גבי האתרוג, האתרוג על פי הלכה הוא מוקצה למצוותו, אבל חל, שם שמיים לא חל עליו. ולא נזכר בגמרא שחל עליו שם שמיים. אמנם רשי, הוא מציין את רשי, שכן נייחס שאתרוג לומדים מסוכה, שחל עליו שם שמיים. רשי בסוכה למזיין המודדת. על פשטות, המשך חוכמה טוען שזה לא, לא, שזה רק לגבי דפנות וסוכה ולא לגבי אתרוג. ומכאן מסביר המשך חומה הלכה נוספת. מפני זה, מצוות שהם נגד הטבע צריכים הכנה רבה וחיזוק, ולכן כתוב תעשה, ואנחנו דורשים תעשה ולא מן העשוי. זאת אומרת, יש מצוות שנגד חג הסוכות תעשה לך, נגד הטבע צריך פה אולי איזה עשייה, הייתי אומר, עשייה מאומצת, הלך נגד הזרם, תעשה ולא מן העשוי, תעשה משהו שהוא לא כמו הטבע. יש דין תעשה ולא מן העשוי בסוכה, בסכך סוכה, במצוות הסוכה. לכן אנחנו כמובן עושים כך שלא עושים את התפנות אחרי הסכך. אבל בדלת מינים אין מצווה כזאת של תעשה ולא מן העשוי. למה? משום שדלת מינים כל עניינן של ארבעת המינים, כל העניין הוא לקחת את עולם הטבע ולתת לו ביטוי מסוים, לא לצאת נגדו. סליחה. ולכן לא צריך הכנה רבה. ולכן, גם אם לא עוקדים אותם, את ארבעת המינים, אף על פי שמצווה לאגוד אותו, מדין נוי מצווה, אבל לא אגד את הלולב כשר, ואין שייך לגביו תעשה ולא מן העשוי. ואפילו ניקט ענפים ביום טוב זה כשר. לפי מחלוקת, ליקט את ענבי ההדס, זה כשר ביום טוב. זאת אומרת, מביא כאן המשך חומה באופן מאוד מעניין, כמה הלכות שהייתי אומר שהן הופכות את מצוות ארבעת המינים, או נותנות תמונה על מצוות ארבעת המינים, כמצווה שהולכת עם הטבע. משום שכל הרעיון הוא שמחה בפרי הארץ, באתרוג, בכפות התמרים. כך גם עושים אומות העולם, אלא שהתורה אומרת כך ולא אחרת, זה נותן לזה את מימד הקדושה של המצווה. אבל היציאה מן הבית, הסוכה כשלעצמה, זה שייך למודל המצוות, שדרכו התורה רוצה לומר לאדם, אתה לא שייך אך ורק לעולם החומר, אתה צריך לצאת ולהתמודד ולהילחם אפילו אולי נגד החומר. ולכן תעשה מלא מן העשוי, ולכן שם שמיים חל דווקא לסוכה כמו חגיגה. כאן מעניין, אני מסכם כאן את הקטע הזה, אנחנו רואים איך המשך חוכמה תופס כאן את שתי מצוות החג המרכזיות של מצוות הסוכה ומצוות ארבעת המינים, כשתי מצוות שבעצם משקפות עולמות רחבים יותר בעולם התורה בכלל, אם נרצה בעולם היהדות. עולם אחד שבו אדם חי את החיים הטבעיים, הנורמטיביים, אפילו אולי כמו אומות העולם, כללים מסוימים. ואת זה אנחנו מוצאים ורואים היטב במצוות ארבעת המינים. לעומת מצוות סוכה, שבאה להפקיע את האדם, להזיז אותו, לקחת אותו למקום אחר, שיצא מדירת הקבע, שיפעל פשוט נגד האינסטינקט הכי טבעי שלו, בעוד שמצוות ארבעת המינים הולכת עם האינסטינקט הטבעי של לסמוח בפרי. זה ארבעת המינים, לסמוח עם הלולב, עם האתרוג, זה האינסטינקט הטבעי. מצוות סוכה הולכת נגד האינסטינקט, נגד האינסטינקט הטבעי, נגד ההרגשה הטבעית, ועוקרת את האדם מן הבית. וזה גם כן שייך. ושני הדברים האלה שייכים בעולמה של תורה, בעולמה של היהדות, ושתיהן עושות את האדם טוב יותר. שתיהן מרוממות את האדם ומקדשות אותו, ושני העולמות האלה, שתי המגמות הללו, עושות את האדם מישראל טוב יותר ושלם יותר. ובכך אני מאחל לכם גם שנה טובה, גם חג שמח. בשבוע הבא, חול המועד, לא יהיה שיעור, ואנחנו נקיים את השיעור בעזרת השם לקראת פרשת בראשית, בתחילת השבוע של אחרי החג, ובזאת אנחנו נחתום בעצם את סדרת השיעורים שלנו, נשלים את השיעורים על כל התורה. אם כן, השיעור האחרון בסדרה הזאת יהיה בעזרת השם אחרי חג סוכות על פרשת בראשית. ובינתיים אני מאחל לכם שוב חג שמח, שנה טובה ורק שמחה.